בסדר, אז מה אתם רוצים לשמוע? אתם למדתם את זה מסתום, יש בבית, יש כבר ביטוי בעברית, אתם יודעים איך קוראים לזה בעברית? לסלנג, מה? לרשפל, כן? זאת אומרת, זה כבר הפכה להיות מילה, מבחינת חקר השפה, זה מרתק. יש להקה, ריש בבית, מכירים? יש תזמורת חתונות מצוינת. כדאי לכם לקחת אותם, מיד נראה למה. וגם זה הפך להיות ביטוי לרשפל, רשפל אותו אחי. מה הכוונה? נמצא בית הנקודה טובה, זה כבר הפך להיות, תחשבו להשתלשלות השפה, זה כבר הפך להיות מילה, כאילו שאפילו בלי התוכן, רק המונח ריש פ"ב, שהמספר של התורה, כביכול, הכותרת של התורה, היא הפכה להיות המילה בעצמה, הזהות שלה עם הדבר הזה. וגם זה דברים, וגם חשוב מאוד שמי שיוצא לדייט עם זה, שיכיר את המילה הזאת, כי הבנות בוודאי כבר מזמן לומדות לקוטי מורן בכל המדרשות, הרבה יותר של הבנים, אז זה טוב להיות בעניינים. טוב, אז מה נעשה? השאלה ללמוד את התורה זה לא רגל אחת. פשוט כל, אני אעיר כמה הערות. אני מקווה שכולם מכירים את התורה, אז אני אדבר עליה מלמעלה, ואולי גם נקרא איזה קטע אחד בפנים. ראשית כל, במבנה, אנחנו נתחיל דעת שצריך לדון את כל האדם מחף זכות, וכו' וכו' וכו'. ואז בקטע השני הוא אומר, וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו. כי זה ידוע, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. אז מי מוכן להעיר הערה לדבר הפשוט הזה? שמה? זה מפתיע, זה לא היה אמור להיות ככה. נכון, נועם?
אין
פנה, זה
כאילו...
התחלה טובה, כן.
לדון את עצמי לגב זכות, זה אמור להיות יותר קל.
יפה. זאת אומרת, לכאורה היה צריך להתחיל בעצמי. הרי כולנו דנים את עצמנו לחף זכות כל הזמן, אנחנו בעלי גאווה, בעלי וכו' וכו' וכו', כל אחד עם המידות הרעות שלו, כל אחד ירשום לעצמו את המידות הרעות שלו, אז לכן, לדון את עצמי לחף זכות זה חידוש אחד. אפילו לדון את חברי לחף זכות. זה מה שאומר נו, על פניו. ועל הגב, לא על פניו.
מסתבר שלהגיד את עצמי באמת שיש לי ערך, זה דבר מאוד חשוב.
יפה. אומר נועם, רב נחמן אומר שלא במקרה הוא מתחיל בצורה כזאת. זאת אומרת, להסתכל על צבי ולמצוא באיזו נקודה טובה, חיטי זה. זאת אומרת, למרות שזה לא קל, אבל אני מכיר אותו מספיק טוב שאני יכול לזהות בתוך כל מה שרב נחמן כותב, או בתוך כל וכו' 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 למצוא נקודה טובה. אבל בעצמי זה יותר קשה. בעצמי זה יותר קשה. באיזה מובן? אני מוכן להסביר למה זה נכון. במידה וזה נכון, למה זה נכון. דרך אגב, זה בדוק ומנוסה, זאת אומרת, מאחר וכשמזמינים אותי לא מול שורות כאלו, זאת אומרת, אני אכבד את אכסניה, אבל בדרך כלל שיודעים שיש שיעור שלי מכינים עיגול, נכון? נפה שלה מודיעינית, נכון? זאת אומרת שכאילו אתה מזמין אותי לתוך הכלים של המקום, במקום להכין איזה מקום עגול. אם היה... כמו שצריך שיעור כזה, לא עושים בשורות ומסכמים במחשבים, אלא יושבים מוכנים לסדנה. זה העיקר, זאת אומרת, ללמוד את התורה כולם יודעים, אבל לעשות את זה כפשוטו, שאם הייתם מזמינים אותי לשבת בעיגול, זה מה שהייתם עושים, לכן אני מבין למה לא עשיתם את זה, רוצים להיות מוגנים דרך השולחנות, אז כשעושים את זה בסדנה כזאת, באיזה מפגש, בליצי כזה, תגיד להם אחרי זה מה זה פירוש המילה, אז פירושו של דבר, שאז אני מבקש, איך קוראים לך?
אסף.
אתה מכיר פה מישהו?
כן.
את מי למשל?
רונן.
אתה רונן?
יונן.
רונן, כן. עכשיו אני אומר, לא אגיד את זה בפועל, רק משל, כן, זאת אומרת, תסתכל על רונן, תגיד עליו איזה נקודה טובה. אתה יכול לעשות את זה, נכון?
כן.
יופי, אל תעשה את זה חלילה, כדי שלא אגיד שאני עשיתי סדנה. אבל אם היית אומר את הדבר הזה, אז למרבה הפלא, כשעושים את זה בעיגול, החלק הזה הוא קל. למצוא... כבר אמרתי, בשיעור זה כבר רשום שלא נתנו לפס מים.
שמעתי, אז באתי לתקן.
ברוך אתה, אדוני אלינו מלך העולם, שהכל נהיה מתברך. עשית את חלקך. אז להגיד, בחלק הזה של הסדנה, של להגיד מילה טובה אחד לשני, זה הולך בקלות. עכשיו אני אומר טוב. עכשיו כל אחד ימצא בעצמו, יגיד על עצמו איזה נקודה טובה שיש לו, מאוד קשה. עכשיו אפשר לתרץ את זה שבגלל שזה ברבים, אנשים ענבים, והם לא רוצים להגיד לפני כולם מה הנקודה הטובה שאני יכול להגיד. יש לי נקודה טובה בתוכי שאני אומר, היא קיימת בכל מקרה. אי אפשר יהיה להרער עליה. כן, תנסו לחשוב עכשיו, אני אומר, נגיד שאני הייתי מבקש, לא מזמן ביקשו ממני להנחות איזה מקום של רבנים כזה לעשות להם הכרות, אז מי שאיחר, אמרתי לו, ביקשתי שהוא יגיד, עד עכשיו לא היה בחדר את האיכות הזאת. ברגע שנכנסתי, אז נוספת לחדר האיכות הזאת והזאת. כן, נכון? זה עונש חינוכי? כן, אז תנסו לדמיין עצמכם עומדים בסיטואציה הזאת, כן? רונן, אתה יכול לראות את עצמך עומד בסדר? אתה נכנס לחדר איחור. גלעד, לפני שהגעת לחדר, מה היה, מה לא היה, שעכשיו שהגעת, מה קיים? חוץ מקוס פה. מה?
חמימות.
חמימות. בסדר. אז גלעד יכול להגיד לעצמו שהוא יכניס חמימות, כי יש בזה גם, כאילו, הוא לא אומר משהו ממש על עצמו, אפשר לתלות את זה בקוס פה. אבל מי שמכיר אותו יודע שזה באמת גם משהו על עצמו. זאת אומרת, אז אני הבאתי חמימות איתי לחדר. זה לא פשוט להגיד על עצמנו דבר כזה, נכון? נו, אתה יודע מה אתה מביא עם עצמך? אתה חושב שאתה יודע, אבל להגיד את זה פה זה טיפה יותר קשה, נכון? אבל באמת להאמין בזה, באמונה שלמה, שאני יודע שאני נכנס לחדר, אני מביא איתי משהו, משהו שהוא בלתי ניתן לערעור, שאני יודע שזה קיים בכל מצב, בלי שום ערעור, זה דבר מאוד 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 חשוב, ולא קל בחברה שלנו, בדרך כלל אומרים בחברה המערבית שלנו, אבל פה לא הכוונה בחברה המערבית, אבל בחברה שלוש נקודות, מי ישלים את המשפט? צינית, בסדר. אבל פה זה יותר מציני, זה חברה שגדלה על ערכי
הביקורתיות,
בסדר, זה מצד אחד, נכון? עצניות, בסדר, ומה? תורה, בריאות, נרוויח הרבה תשובות, לא ציפיתי, בסדר, עוד, בבקשה, לא שזו הייתה שאלה טובה, כל התשובות נכונות. אני התכוונתי למשהו יותר פשוט, אבל בחברה שגדלה על ערכי המוסר, זאת אומרת, על ערכי תנועת המוסר, נקרא לזה ככה. מכיוון שבתנועת המוסר, העבירה מספר אחת, החטא הקדום של כל בן אדם שיושב פה ועומד פה, מה החטא הקדום שלו?
גיימן.
זאת אומרת, כולנו למעשה, בסך הכל יצורים נפוחים, מלאים בעצמם, ומי שלא שיצביע. רק מי שמסכם פתור. אז אנחנו, לכן הבעיה המרכזית של האדם באופן כללי הגיימת. ולכן אם אני אבקש מרב שנכנס לתוך חבורת רבנים להגיד מה נוסף עכשיו לחדר ברגע שהגעת, הוא זה, כאילו, זה מזדעזע מהשאלה. מי מבין למה הוא מזדעזע? מה אחי? מה אתה מבין?
עכשיו פועל תקן רב, ורב אמור להיות
ענב. יפה, רב אמור להיות ענב, עוד דברים אמור להיות, כן? אבל גם אמור להיות ענב, ולכן, אם אנחנו מקשים ממנו להתגאות, כאילו, ולהגיד, אני הבאתי לחדר חמימות, או מישהו מוכן לתרום מה בן דוד שלו מביא לחדר, אין שניים, אתה מתחיל להתגאות, שניים זה כבר בעיה, צריך דבר אחד, זה לא במקרה, דבר אחד, אז כל אחד ינסה לראות מה התשובה שלו, אני נותן לזה חצי דקה, תצקן בינתיים את החצי דקה. שאלה אמיתית. מה אני מביא איתי לחדר? אני מביא איתי לכל מקום שאני בא איתו, שהוא בלתי ניתן לערעור. זאת אומרת, זה משהו שאני יודע שיש לי אותו. יש לך אברהימל?
כן, מות.
מצוין. תודה. תודה קודם כל על הכנות. הכפולה, זאת אומרת, גם כמו שאמרת את זה, בסדר. עכשיו, לכאורה, איך אתה מרגיש להגיד את זה?
בעיה.
בעיה? טוב, קודם כל, מה זה שאתה אומר את זה בכנות, אחרת אין לו סבבה. אז למה, מה הבעיה?
יש פה גם את הבעיה
שהרציג
של
איך
אנשים אחרים שמצאים בחדר, אבל גם אני מרגיש, וזה גם תשובה שלי לשאלה שהרב שאל את נועם, שכל אדם, כשהוא רואה את עצמו, כל אדם יודע את נגיע עצמו, והוא רואה איך כל נקודה היא לא באמת נקודה תאורה.
נכון.
מה שקשה לראות אצל הנקודות התאורה של האחרים.
יפה. זו נקודה מאוד מאוד מדויקת, זאת אומרת שאומר הפעם. אני מכיר את עצמי מספיק טוב כדי להגיד, אני יכול להגיד כנות, בכנות, כאילו. הוא לא אמר את זה בשקר. הוא אמר בכנות, כנות, והוא באמת עומד מאחורי זה. אבל באמת, 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 הוא יודע שהוא גם זייף, כאילו. נו, כנות, אפשר לחשוב, אנחנו מכירים. אתה זוכר מה היה אז שנפגשנו בדיוק, זה לא היה בדיוק כנות, ונכון, כי בדרך כלל גם בן אדם שמביא איתו איזה נקודה, גם שם הוא נבחן, וגם שם זה הציר שהוא נוסע, מי שנוסע בכביש 6, אז סביר להניח שגם יבואו מולו בכביש 6, לא בכביש 40, זאת אומרת, אז אם יש לי איזה נקודה טובה, בדרך כלל שם גם הבעיה שלי, וכו' 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 וכו', וזה מאוד מורכב, וזה לא כל כך פשוט, ולכן, אומר רב נחמן, לכן למרות שאני יודע ש... בכל אופן, אני כן יכול לאחוז בנקודה הזאת. והאחיזה בנקודה הזאת, מבחינת רב נחמן, היא ההתחלה של כל ההתחלה של כל העבודה. עכשיו, אני אומר לכם שהנקודה הזאת היא באמת נקודה מהותית מאוד מאוד שהולכת מעגלים על גבי מעגלים. והייתי אומר בצורה של מליצה, שאני כבר מתפרנס ממנה הרבה שנים. זאת אומרת, במובן מסוים, אני מרגיש שבאמת, אם אתה הולך איתה עד הסוף, היא מגיעה לכל מיני מקומות שאתה לא יכול לדמיין לאיזה מקום אתה מגיע. למשל, אני רוצה להציע לכם, מכיוון שבסופו של דבר זה מקום של לימוד תורה, מקום הזה, ולא מקום של עבודת השם, זאת אומרת, זה ישיבה. אז אני שואל, איך אתם חושבים שבלימוד הדבר הזה יכול לראות? העצה הזאת של רב נחמן, שזה עצה, באופן כנראה רב נחמן, הוא נותן עצות, זה התחום שלו. הוא נותן עצות, הוא מאוד מפחד, הוא אומר שאחד הפחדים של רב נחמן, הוא אומר שיהנו מהתורה שלו, שיהנו ללמוד אותה. הוא אומר, כל מה שאני נותן, אני מתכוון לזה בתור עצות ממשיות, שזה ילכו לתוך, לכן רב נתן הפך את זה לליקוטי עצות וליקוטי הלכות, אז לכן זה לא איזה מחשבה, זה לא איזה רעיון, זה אומר, אפשר ללכת, להוליך את זה לתוך המציאות לגמרי לגמרי. אז אני שואל אתכם שאלה, אני רם בישיבה, בא אליי תלמיד ללמוד, אני לומד טוב, איך העצה הזאת של רב נחמן, של הנקודה הטובה, היא יכולה להיות מתורגמת ללימוד? זה תרגום, זה לא אותו דבר עצמו, אבל זה למעשה בקונספט זה אותו דבר. לא כולם. ספיק אחד. אפרופו יצא. מישהו מצביע בבקשה, כן.
אני חושב שהכוונה היא לזהות את הנקודת אמת, שיש לכל
דעה, איזה תלמיד, נקודת אמת, נקודת אמת בסוגיה. בסדר, אבל זה...
גם אם אני חולק על העמדה, אבל זה היה, יש בזה...
הבנתי, הבנתי, הבנתי. זה בוודאי נקודה נכונה. אפשר לפתח את זה מאוד, זה בוודאי נקודה מאוד מאוד נכונה. אני אפילו מתכוון עוד לפני זה. אתה צודק, אתה בוודאי צודק, אני רוצה ללכת משהו ממש הרבה יותר פשוט. אם לא, אני אגיד בעצמי, אתם יודעים, מורה שואל שאלה, בסופו של דבר הוא רוצה לשמוע את עצמו, את התשובה שלו, אז הוא אומר, אחד, אחד, לא, עכשיו אני אגיד את התשובה הנכונה, מה שאני התכוונתי, בבקשה. אז לכן התשובה ודאי נכונה, אבל כן. יפה, אז זה גם לתשובה הזאת לא התכוונתי, אבל אתה לקחת את זה למקום הנפשי. אתה אומר, האדם שעובד מתוך רשפ בית, מרשפב את עצמו. אדם שמרשפב את עצמו, אז ברור שהוא בא ללימוד ממקום אחר, ממקום שהוא שמח, וגם עם הכלי שלו, אם הכלי שלו זה כנות למשל, אז הוא אומר, אני עכשיו רוצה לעמוד בכנות מול הסוגיה ולראות אותה, ואם הכלי שלו הוא אחר, הוא בא עם הכלי שלו מול הסוגיה. זה נכון. אני באמת מתכוון לדבר שכל מה שאמרת הוא מדי נכון, אבל אפילו עוד יותר פשוט. תלמיד בא אליי למשל, ואני אומר, הוא אומר לי, לא הבנתי שום דבר. לא מבין שום דבר. לא מבין, לא, לא מבין פה שום דבר מהסוגיה. מה אני אשאל אותו?
מה כן?
מה כן הבנת? הכל, שאלה מאוד מושלת. אני מבין שלא הבנת שום דבר. מה כן הבנת? הוא אומר, לא הבנתי שום דבר. אני אומר, תמצא מילה אחת שאתה מבין. אז הוא אומר מילה אחת שכתובה בעברית, אפילו לא בארמית. אני אומר, קרא עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה, ועוד מילה, ועוד מילה. בסוף מתברר שהוא מבין הרבה מאוד. הוא מבין הרבה מאוד. רק יש גם קטעים שהוא לא מבין באמת. ובאופן טבעי, ופה אני חוזר לתורה, הנפש האנושית היא מחפשת את החסר. וברגע שהיא מחפשת את החסר, החסר מציף אותו. זאת אומרת, כאילו בתוכנת החיפוש שלנו, משום מה, בתוכנת החיפוש שלנו אנחנו אומר חפש, כביכול, זה הגדרה של התוכנה, חפש מה לא נמצא. למשל, מי היה אמור לשבת פה? מה? מה זאת אומרת? שורה ראשונה, יש פה מישהו שהיה אמור לשבת לא שם, נכון? כלומר, מה אני מתכוון? אני נכנס לכיתה, אני רואה מי נמצא, אני שואל, רגע, מי לא הגיע היום? ככה זה באופן טבעי. מי לא נמצא? מכירים את זה? אתם לא מורים, אז תנסו לתרגם את זה לעולם שלכם. זאת אומרת, הדבר הראשון שאני רואה זה מה? מה חסר? אני רואה מה לא נמצא. אני רואה את העין. אני רואה את מה שלא נמצא. ולכן, היכולת הזאת לשנות את התוכנה ולהגיד נכון שלא נמצא זה וזה 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 וזה, הם לא נמצאים, אבל מי כן נמצא? מה יש? ומה שיש זה למעשה מה שקיים, מה שאין זה הדמיון שלי. אני דמיינתי שאמור לשבת פה מישהו, או אני אפילו יודע שאמור לשבת פה מישהו, נגיד שזו כיתה קבועה ושלמה לא הגיע. אני שואל איפה שלמה? דווקא אני שואל את מי שנמצא איפה, על זה שמי שלא נמצא. אני כועס על מי שנמצא. איפה אחרים? איפה חסרים? נועם, איפה אלו שלא באו? אז זה דמיון שלי. זה דמיון שלי, כי מי שלא נמצא הוא לא נמצא. זה שהוא היה אמור להיות, זה יפה מאוד, אבל הוא לא נמצא. זה לא קיים. מה שקיים זה רק מה שנמצא. לכן מה שאני לא מבין בסוגיה, זה לא חומר מסוים קיים. כל עוד אני לא מבין את זה, זה לא נמצא בשום מקום. זה נמצא בדמיון שלי, כביכול. לאט לאט, כשאני אבין את זה, זה יהיה דבר קיים. אז לכן התודעה שלי משליחה, היא עושה, כמו במתמטיקה, בגיאומטריה, היא עושה כזה כפכוף את האזורים שהם אחורי המוסתרים. אז התודעה שלנו כביכול יכולה לדמיין מה מוסתר, מה יש שם. אבל באמת בנפש, בקיום הפשוט שלנו, הדבר הזה הוא לא קיים, ואנחנו נמשכים לתוך העין. ולכן רב נחמן אומר במובן מסוים זה החטא הקדמון. לא הגייבה אלא דווקא הפוך. הידיעה עם מה שאדם מסתובב עם עצמו באופן פרדוקסלי שהוא באמת חוסר האמון שלו בעצמו הבסיסי, חוסר קבלה בסיסית של עצמי כפי שאני. חוסר נכונות להסתפק במה שקיים בשלב ראשון, לא לגמרי, אבל לקבל את מה שקיים להסתפק בו, זה למעשה הטעות הבסיסית המרכזית של האדם בין דורים. כוונה בזמנו של נחמן, והוא הקדים ומזהה גם היום, לכן היום יש לו כזאת פריחה, מכיוון שבאמת באמת באמת המציאות האנושית היום, שפחות שוב, מי שאני נתקל, מהאנשים שאני נתקל, הבעיה המרכזית שלהם היא הלוואי שהם היו גאוותנים. זאת אומרת, יכול להיות שיש איזו גאווה כלפי חוץ, שכשאדם מרגיש ריקנות וחוסר אמון בעצמו בסיסי, אז הוא בונה איזה פוזה, בונה איזה דמות כזאת, שתחזיק את הפסון, שתחזיק את הרק הזה. אבל בעומק, רוב האנושות, מחקרים הוכיחו, אם לא הוכיחו, יוכיחו, שרוב האנשים, רוב האנשים סובלים על היה, זאת אומרת, כמות הדיכאונים עליה האדמות, גדלה והולכת במכפלות של מכפלות. כל תלמיד שני היה מקבל פרוזק, מקבל כדורים נוגדי דיכאון. מה? עצב, כן. אנחנו אבל לקחנו רק את המספרים השני. אז כל בן אדם שני הוא בדיכאון, הוא על סף דיכאון, או הוא מתקרב לדבר. אז על סף דיכאון, וזה בנוי מהדבר הזה, בנוי מהדבר, מהבסיס הזה, שלמעשה אדם לא מצליח לאחוז באיזה יש כלשהו, ללכת עם מה שקיים, הוא לא מצליח ללכת עם מה שקיים. לכן ההצעה הזאת של רב נחמן היא התחלת כל ההתחלות. על הבסיס הזה, כמו שאדם רוצה לחצות איזה נהר, הוא שם איזה אבן ודורך עליה. זה התחלה. זה התחלה. אחרי זה, עוד אבן ועוד אבן ועוד אבן. עבודה הזאת היא עבודה אינסופית, זה לא עבודה שעכשיו אתה אמרתי בשיעור, מסכמים, ועכשיו אנחנו יודעים את שיטשות רב נחמן מברסלב, שהיה הוגה דעות חשוב לפני כ-200 שנה באזור אוקראינה, וכו' וכו', אנחנו יכולים לסמן את זה בטבלה, וגם אפילו להצליח בבחינה. הנקודה הזאת היא עצה מתמשכת, עצה מתמשכת שאם בן אדם לומד לעבוד איתה, עוד פעם ועוד פעם, בכל אירוע ואירוע, הוא אומר, בסדר, מה בוא נאחוז במה שקיים, זה התחלת רב נחמן, זה התחלה של התחלות של העצות של הדרך באמת להיות בשמחה, כי הנקודה הזאת היא השלב הבא, מה שאנחנו אומרים, עיקר הנקודה של האדם להיות בשמחה. למה שמישהו יגיד דבר כזה, שעיקר הדבר של בן אדם להיות בשמחה? רבינו צעק בקול גדול, מה? אין שום יאוש, נכון? יש לכם הרכבים, סמיילי. רב נחמן לא היה ברסלבר, אתם צריכים לדעת את זה. אני מגלה לכם סוד. רב נחמן לא היה ברסלבר, הוא לא שאג בכל גדול אין שום יאוש בעולם כלל. מי שילמד את התורה על יאוש, יגלה שרבינו אמר את זה בלחש גדול, כי הוא היה ממש גוסס כמעט כשאמר את הדבר הזה, והוא היה מאוד חולה ולא היה לו כוח, מה להגיד תורה עם חטא, תניינה, ולא היה לו כוח, ואז הוא בדרך לא דרך, הוא יחיה את עצמו. זה תורה נפלאה, אין חטא. מי שרוצה, אני ממליץ לקרוא את ספרו של יהודי היקר בשם דוקטור אליעזר מלכיאל, שכתב על זה ספר מסע אל הסוד, שרב נחמן, שהוא מדבר על הנקודה הזאת, זה ספר נפלא, שמנתח את הסיפור של נסיעתו של רב נחמן לארץ ישראל וגם את התורה הזאת, והוא, רב נחמן אמר, גוואלד, אין ייאוש בעולם כלל. מה ההבדל בין רבנו צעק בכל גדול, שעק בכל גדול אין שום יוש בעולם כלל, לבין גבל אין שום יוש בעולם כלל? מה ההבדל? הוא היה בתוך מקום שלא היה לו כוח בכלל, שעשו להגיד שיוש, חלילה רבנו, אבל הוא היה קרוב ליוש. ואז הוא חילץ את עצמו מתוך הדבר הזה. אם מישהו מדבר הרבה על שמחה, מה זה אומר? שזה נושא מבחינתו. זה נושא מבחינתו, זאת אומרת, הוא מכיר גם את ההפך. הוא מכיר גם את ההפך, הוא מכיר גם את העצבות. הוא מכיר גם את המקום שאיך שאפשר ליפול לתוך העצבות. כי אחרת הוא לא צריך כל הזמן להגיד, צריך להיות שמח, צריך להיות שמח, אני שמח, מה אתה רוצה? צריך להיות בשמחה, צריך להיות בשמחה. זה אומר שהוא מכיר שהמקום הזה של הנפילה לתוך העצבות, שהיא למעשה נפילה לתוך החור השחור של האדם, שיש לו בתוכו איזה בור שחור, איזה גרעון בסיסי, מגרד בסיסית, שאנחנו מרבה לדבר עליה, שהיא קשורה גם לחלל הפנוי וכו' וכו', כמובן שאי אפשר במסגרת שלנו לחרוז את כל הדברים, אבל הם קשורים מאוד מאוד גם מבחינת ההבנה שלו לתורת הארי, שהוא מתרגם אותה לעניין הקיומי האישי של האדם, שהעולם למעשה בנוי על איזה חלל פנוי. ובתוך החלל הפנוי, האדם צריך לבנות את העולם, לבנות את העולם. זאת אומרת, לבנות את האבנים, כמו שכביכול הקדוש ברוך הוא הסתלק מתוך האור הגדול שהיה קדם הבריאה, ואחר מכן הוא ברא בתוך החלל הפנוי את העולם, הקו שברא נברא העולם, גם הנפש האנושית בנויה בצורה כזאת. זאת אומרת, יש לה חור גדול מאוד מאוד מאוד, ובתוך החור נבנים האבנים של האישיות שלנו. והן צפות, כן, רוקה הארץ על המים, זה הכוונה, שאני עורך ברוקה רוקה הארץ על המים, אני יודע שהמציאות שלי היא מעורערת מאוד מאוד מאוד, אפשר בקלות לערער אותה. נכון, לא? אני יכול לבש לך פה לפני כולם? אתה תצא בדיכאון, אה?
בשנייה.
בשנייה? איך יכול להיות? אתם מכירים את נועה? לא צריך לשבח אותו, נכון? איזה בן אדם נפלא. נכון, אפילו הוא אומר לי, אם הוא גם יש לו גם מעט במידת הכנות של אברהם, יש לו מידת הכנות, בסדר? הוא אומר שיש לי אפשרות, כרגע חס ושלום, חס ושלום, לבייש אותו, ולהפוך אותו לאפס, כאן וכאן, זה יוצא מפה מושפל, נכון? חז ושלום, חז ושלום, חז ושלום. זה אומר שכל הקיום שלו, כל מה שיש לו, זה הרבה מאוד מאוד מאוד, הוא ננסה נמצא בתוך איזה חור, ולפעמים מישהו יורד עליו, ואומר לו איזה מילה, או בחוסר משהו, לא התכוון אפילו, ולא לא, לא מספיק עיר לו פנים. נגיד שהייתי בא, לא הייתי זוכר את השם שלך. מה היית מרגיש?
זה
רגיש שחזבה גדולה. כן? חס ושלום. אני מקווה שהמוח שלי לא רצה. אם אני אסתום, אני חייתי לך לראש מה. לא רואה אפשרות כזאת, אבל... אז דבר כזה פה, שהרב הזדקן, והוא עסוק בכל מיני דברים, הוא לא שם לב שיושב פה מישהו, שהוא אמור להכיר אותו, ואמור לאהוב אותו, וכו' 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 וכו', זה יכול לערער את קיומו. איך יכול להיות? אתם מכירים את נועם? כמה קיום יש לו? מי יכול להגיד כמה קיום יש לו?
עשר.
מי חושב עשר באמת? עשר. אז אפילו אדם עשר, נפלא, הוא בתוך עצמו. אני לא יכול לגלות לכם על עצמי עם איזה חוסר ביטחון עצמי אני מסתובב בו. מי מאמין לי? מי שמכיר. מי שלא מכיר, אני נראה. נכון? אני בא, מדבר, עושה בדיחות, זה, פעם, פעם, נכון? זה יפה? כל הכבוד. אבל זה יושב על איזה מקום שבסופו של דבר, אני לא רוצה לחשוף לפניכם כדי שלא תפטרו אותי, זאת אומרת, אבל אני מסתובב מתוך הרגשה שאני לא שווה שום דבר. ולא מתוך ענווה. זה לא מתוך ענווה. גם ענב. אבל הנקודה הזאת היא לא מתוך ענב. מה? אז הדבר הזה זה לא מתוך ענווה. זאת אומרת, ואני אומר לכם, מתוך היכרות, אני מסתובב בין רבנים. כמו שרב נחמן אומר, כל חיי גדלתי בין החכמים. אני מדבר על המושג של בין החכמים, שזה בדיוק המקום הזה של המחלוקת, בין החכמים. ולא מצאתי לגוף טוב ולשתיקה. אין בן אדם שבסופו של דבר בעומק של העומק של העומק, הוא מרגיש שהוא ניצב על עין. גם הבן אדם עם ביטחון עצמי הכי גדול, הוא בן אדם. ואתה הולך עליו אחרי השיר, אתה אומר לו, יש כוח. זה עוזר לו מכיוון שבאיזשהו מקום הוא בטוח שהוא אמר, שהוא סתם דיבר, שהוא מדבר לו לעניין, שאף אחד לא הקשיב לו, שהוא דיבר, הוא חזר על עצמו, כל מיני מנגנונים בראש, שלמעשה מבטלים את הקיום שלנו, שאנחנו הולכים איתם, ונמצאים בתוך הביטול של הקיום הזה. ולכן אומר רב נחמן, זה הבסיס של העבודה. הבסיס של העבודה הוא קודם כל לזכור שיש קיום, שאני קיים, שאני זה אני זה אני, שמה שיש זה מה שיש. זה האמונה הבסיסית. אומר, מדבר על זה בעוד כל מיני מקומות, לא יכול להאריך כרגע. עד כאן הערות, שאלות, מחשבות, תהיות. כן.
אנחנו לא זה שמגיש את עמודה שאנחנו נפשי.
אפשרי מציאות.
נו.
שזה מול הרער אותנו.
נכון.
אני רוצה...
בגלל זה?
כי
זה היכולת להתקדם בעולם. אם אני רק אהיה אפשרי המציאות, האמת היא שאני אפשרי המציאות. תוך שנייה, כיסא שלך יכול להיעלם, ואתה יודע מה יכול לקרות. מי ששומע חדשות, הוא יודע על איזה סכנות אנחנו נמצאים לצערנו. משפחה שלמה, נהרסה הבוקר, כן, הלילה. אדם נוסע ברכב שלו, זה... הוא מדמה לעצמו שהוא יושב בתוך איזו קופסה חזקה מאוד ששומרת עליו, זה כלום. יכול להיות מלכודת חס ושלום וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו נמצאים בתוך, נמצאים הקיום שלנו הוא תלוי כלום כביכול. כביכול. ולכן, בגלל שהוא אפשרי המציאות, אנחנו רוצים לדבוק בהכרחי המציאות. כן? רוצים לדבוק במחויב המציאות. זה הדבקות שלנו, הדבקות במחויב המציאות, הדבקות בקדוש ברוך הוא, היא מתחילה מתוך האמונה שבכל אופן יש לי איזה משהו נצחי בתוכי, איזה משהו קיים בתוכי, בכל אופן. למרות שהכל, כביכול כלום, הוא נמצא בתוך חלל פנוי, הדרך להתחיל לעבוד זה לאחוז במה שקיים, ולאט לאט להרחיב אותו. לא כדי להתמלא בזה, ולא כדי לאחוז בזה, ולא כדי להתגאות מזה, אלא כדי לעבוד עם זה, כדי לעבוד, כדי שיהיה... כדי שאני יכול להאמין גם בקיומו של הקדוש ברוך הוא, אני חייב להאמין גם בקיומי, אחרת אין, אם אין אני, אז אין הוא, ואם אין הוא, אז אין אתה. זאת אומרת, כדי שיהיה הוא, אני צריך אני. זאת אומרת, ולכן אני חייב לקבל את ה... להתחיל מאיזו נקודה בסיסית שקיימת, וזה לא עניין מחשבתי, זה עניין של הרגשה פנימית שלי, שאני, מי שמכיר את החכם והטעם, זו נקודה מאוד מאוד חזקה אצלו, שהוא, הטעם זה הנקודה שהייתה לו. זה היה הכוח שלו. הוא הלך איתה. שאתה אומרת לו, אם הנעל שלך כל כך יפה, אז למה כולם מקבלים וכו' וכו', למה כולם מקבלים שתי טולר, שלושה טולר, ואתה מקבל כמו. זה לא. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו מדבר מאחד. לא, זה אני. זה מה שיש. אני עשיתי נעל, איזה נעל של דבש וצוקר הנעל הזאת, איזה מתוקה היא. זה הבסיס של כל העבודה. כן, בבקשה. עשיתי את זה כדי לתת איזה הרגשה לדבר הזה. בעומק, בעומק, כמו שאמרת, וזה מה שרבן נחמן אומר, גם ברגע שאתה תגיד עליך מידה טובה, כמו שאברהם אמר, ברגע שאני אומר על המידה, אני אומר... לכן בסופו של דבר אני אצטרך לייחס רק ברגע הנתון קיים, שכרגע אני יודע שאני נמצא. נקרא לזה ככה, אני יודע שאני נמצא, שעשיתי משהו טוב, שיש לי איזה טוב אחד לפחות. זה המינימום של המינימום כדי להתחיל. אז לכן אתה צודק. שזה התחלה. מידה זה, 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 כאילו, זה עיבוי של התנועה הזאת. זאת אומרת שיש... כן, עוד הערות השאלות, המחשבות. אם לא תגיבו, אז אני ממש חושב על עצמי דברים נוראים. כן, תודה. יש לי כמה שטולים, כן.
למה צריך, כאילו, מה העניין של דווקא מידה אחת? האם זה עניין של לחפץ מיש? יכול להיות שיהיה לי גם לא מושלמת, אבל בדברים, בנקודות שונות, כמה דברים...
נכון, אני מסכים. אני הבאתי מידה, לא צריך להיחס במידה. צריך להיחס בנקודה טובה. אני קורא לזה נקודה טובה. מידה טובה זה כבר שונות מסוימת, רציתי רק... נקודה טובה. מי שמידה לעצמו נקודה טובה אחת. שהיא אותה הוא לא יכול לקחת מעצמו. זה למעשה הדיוק ברמה. נקודה טובה. יש תורה למידה לד שהיא עוסקת בנקודה הזאת שהיא מרחיבה את המושג שלה שאדם צריך לאחוז זה נקודת הצדיק שלו. יש לכל אחד נקודת צדיק גם כלפי חברו. שם הוא כותב לחוז בנקודה שייכת לליבו בעת ההיא. זה איזה סוג של ניסוח אחר של הדבר הזה. תסתכלו שם, מי שרוצה יכול לקבל את הניסוח שונה. זה לא אותו דבר, אבל נקודה שייכת לליבו בעת ההיא. זה עוד יותר מינימלי אפילו. נקודה שייכת לליבו בעת ההיא. זה נקודה שכרגע היא נקודת הקישור שלו וההתחברות שלו וההתקשרות שלו לעצמו. מילא לקדוש ברוך הוא, נקודה שייכת לליבו בעת ההיא. אדם הוא נמצא, ככה כתוב, אם אדם הוא נמצא בביזיונות, מבזים אותו וכו' וכו', הוא צריך לאחוז בנקודה שייכת לליבו בעת ההיא. זה ניסוח מקביל. סוף התורה, אני קופץ כרגע לסוף התורה, אני אומר, הדבר הזה, כמו שאמרתי, הוא אינסופי. זאת אומרת, כל פעם מחדש אפשר לעבוד איתו ולשים לב, וזה יכול להיות כלי לעבודה זוגית, כלי לעבודה, מי שרוצה יכול לעיין, אתם יודעים שכל מרצה טוב, ותנו במחקר, במאמר שכתבתי, וכל הנושא שאנחנו עובדים איתו, הנושא של פרצוף הכיתה, שזה איזה דרך לעבוד בהבנה של מערכות בכלל, של מכלול, לעבוד עם כיתה, עם איזה נקודה טובה, להתחיל ממה שקיים. רוב בעיות המשמעת בעולם, רוב הבעיות החינוכיות קשורות לזה שאדם הוא נשאב אל הבעיה, קודם כל, מנסה לפתור את הבעיות שלו, אחרי זה לגשת לעשות את מה שקיים. אז התלמיד הוא מפריע לו, והתלמיד הזה מפריע לו, ויש לו עוד בעיה, ועוד בעיה, ועוד בעיה. הוא לא מגיע בכלל לעבוד לנקודות שהן, לנקודות אמיתיות, לנקודות שמה שיש שם. זאת אומרת, בכל סיטואציה, זה יכול להיות כיתה שאני עובד איתה, ויש שם כמה מפריעים, ואני יכול להישאב אוטומטית למקומות של אלה שמפריעים, כי אני נמשך אל תוך הלא, ואני לא מגיע לעבוד עם מה שקיים. זה יכול להיות גם בסדר יום שלי. שיש לי סדר יום שהוא בנוי מחלקו, מדברים שהם קיימים, שאני מרגיש שהם קיימים, שהם נותנים, הם מטענים, הם נותנים לי כוח, לבין דברים רבים שזוללים ממני כוחות, ובאופן טבעי אני נשאב לעבוד עם הזוללי אנרגיה, עם המקומות החלשים, מסיבה דמיונית שאני חושב שאני אפתור אותו את כל הבעיות, ואז אני אגש לעשות את מה שקיים. ואנחנו אומר, תמיד הפוך. תמיד תתחיל ממה שקיים, תמיד תתחיל מאיזה נקודה, שיש לך למה לדרוך עליה, נקודה טובה, אתה עבדתי מנהלים על הסדר יום שלהם. אתה רואה, אני יודע, אני שואל אותו, תסדר את הסדר יום שלך, תסדר, מה בתוך הסדר יום נותן לך כוח, מחיה אותך, ואיזה דברים הורגים אותך, צוללים לך את כל הכוחות. עכשיו, הוא עושה את הטבלה הזאת, מחלק את כל הסדר יום שלך עם ציונים, מה נותן לו כוח, מה זולל ממנו כוח, ואז אני אומר, בוא נראה את הסדר יום שלך באמת. אתה רואה שהוא לא מגיע, הוא אומר, אם אני מדבר עם תלמידים, זה נותן לי כוח ליום שלם. אני אומר, איפה זה נמצא בסדר? הוא אומר, לא מגיע לזה. למה הוא לא מגיע לזה? כי הוא חייב לטפל קודם כל כל הבעיות הבוערות. זה נראה לו, כמו שאנחנו על עצמנו חושבים שאם אני לא אטפל, אם אני אגיד על עצמי שאני כנה, אז זה גאווה, אז ככה אם אני אעסוק בדברים שנותנים לי כוח, זה כאילו לא מסירות נפש. אני קודם כל צריך לעבוד מסירות נפש על כל הבעיות, על כל הדברים שהם בוערים, שהם נהרסים עוד אותו, ואז אני אגיע בסוף אולי אחרי כמה שנים. לעסוק בדברים שאני באמת נותנים לי כוח, ושלמעשה גם בהם אני טוב, וגם אני נותן כוח לאחרים, וככה זה נראה. ככה זה נראה, סדר יום של בן אדם הרבה פעמים. לכן, אם בן אדם באמת ילך עם זה, זה עצה, כמו שאמרתי, עצה שיכולה לשנות את כל החיים, מקצה לקצה, בכל תחום שהוא ייגע, אם הוא באמת יעבוד, אם ירשפב את עצמו, את היומן שלו ירשפב, ואת האנשים שהוא עובד איתם, ואת הצרות שלו הוא ישים במקום שלו, ולפני שהוא יטפל בצרות הוא ישים לב איזה שמחות יש, ואיך יכולה צרה אחת קטנה להעיד, כמו שאמן אומר, כל זה לא שווה לי. כן, אמן הוא המתנגד לתורה הזאת. כן, הוא אומר, כל זה לא שווה ואת אשר אני רואה את מרדכי יהודי שלא יקרא לי אשתך, כל השווה, תראו מה יש לו, מה יש לאמן, כמה נקודות טובות יש לאמן, אפשר ללמוד הרבה מהמן. אז יש לו הרבה נקודות טובות, אבל יש לו נקודה אחת שמוציאה אותו מכלים, וכל זה לא שווה, זה מה שמפיל אותו, כי הוא נכנס לתוך מה שלא שווה לו, וזה מתעצם ומתעצם, אם אכילות אני פה לפעלה, נפול טיפו. וכך אנחנו חיים בתוך העולם. יש לנו אזורים שקיימים, אזורים שלא קיימים, אנחנו נשאבים אל החורים השחורים, יש להם כוחות שאיבה גדולים מאוד, והם בסופו של דבר מפילים אותם לתוך הדכאון, לתוך העצבות, לתוך כל המחלות, הנפש הקשות מאוד, מחלות נפש או מחלות רוח, שהן, אנחנו נדבר עליהם. לכן השמחה היא קשורה ליכולת להיות מקושר, עוז וחדווה במקומו, היא הקישור וההתקשרות לקדוש ברוך הוא, שהוא הקיים, שהוא מה שכן נמצא במציאות, שהוא הבורא של המציאות, שהוא ה... וכו' וכו'. עכשיו, בסוף התורה, שוב שווה לעבור בפנים ולראות את הדיוקים, אבל זה אתם תעשו לבד. בסוף התורה, רב נחמן אומר דבר מדהים, שלמעשה זה התפקיד של השליח ציבור. מי שיכול להיות שליח ציבור. שליח ציבור זה... שליח ציבור זה יכול להיות כל אחד שהוא נמצא בתפקיד כזה או אחר. זה יכול להיות אבא במשפחה, זה יכול להיות רב, זה יכול להיות כל תפקיד אחר, זה יכול להיות שליח ציבור כפשוטו, ככה אנחנו תופס את התפילה. שיש אדם שיש לו את היכולת הזאת ללקט את הנקודות הטובות. ללקט את הנקודות הטובות. ללקט את הנקודות הטובות, הכוונה שהוא נכנס לאיזה מקום, ותחשבו על איזה מגנט כזה גדול, כל אחד יש לו בתוכו איזה שבב כזה מגנטי של דבר, שהוא נכנס אז הם קופצות הנקודות הטובות לקראת הבן אדם. ככה אומר רב שלמה קרליבך דבר מאוד יפה, הוא אומר, מה זה חבר טוב? מה? בסדר, זה כנראה תשובה אחת. זה שעל ידו אתה נהיה טוב. חבר טוב, זה שעל ידך זה שעל ידו אתה נהיה יותר טוב. חבר טוב, זה שעל ידו. יש אנשים שמוצאים לך, יש מישהו שמוצאים לך את כל הרע שלך. עוד פעם ועוד פעם, אתה לא יודע למה, אתה מדבר איתו, אתה יושב טוב, בסוף אתה מרגיש ריקנות, בלי לדעת למה, דווקא חבר טוב, אתה אוהב אותו וכו', אבל כל פעם אתה מרגיש מחדש, כשאתה נמצא אחרי שישבת איתו, אתה מרגיש נמוך יותר. ויש מישהו הפוך, שאתה כל פעם שאתה על ידו, בלי להבין אפילו איך ומה, הוא מרומם אותך. אז הוא, שוב, האדם, השליח ציבור, הוא גורם לסביבה שלו, למי שנמצא מסביבו, לקהל, שהוא מלקט את הנקודות הטובות שלו. זה לא פעולה מחשבתית, שהוא יושב עליו, הוא חושב עליו דבר טוב, חושב עליו דבר טוב, אלא עצם הקיום שלו הוא קיום כזה, שמכיוון שהוא בא עם הנקודות הטובות שלו, הוא בא עם הנקודות הטובות שבעולם, אז דומה נמשך לדומה, וממילא על ידו הנקודות הטובות האלו נגאלות ונמשכות. תראו לכם את התמונה הזאת, ששליח ציבור עומד ומוצא מכל אחד את הטוב שלו. איזה דבר נפלא זה, איזה תמונה. כך הוא מסביר מה זה, מה זה הרואה שבכל דור ודור יש לכל אחד כפי פינתו עושה משכן, שמשם מקבלים התינוקות אבל פיהם. אני אגיד עוד דבר, אחרי זה נקרא בפנים, אולי בכל פעם שורה אחת או שתיים. יש תורה נון ד' שהיא קשורה לזה גם, שאנחנו נדבר על היהודי הנגן. הוא אומר שהבדל בין דוד לשאול, שדוד היה יהודי הנגן, ושאול רוח רעה ביתתו. הוא מסביר את זה בדיוק על רקע של הדבר הזה, שמה זה להיות יודע נגן? מה זה הנגינה? מה זה הנגינה? צבי, יש לך את החליל שלך פה?
פה
כולו.
פה כולו, בסדר, חבל. אבל תדמינו לעצמכם שיש לצבי חליל, מה הוא עושה? הוא נושף אוויר בפנים, והוא למעשה מנתב את האוויר החוצה בכל מיני צורות, וזה מוציא ניגון. רב נחמן שהכסיל, מה הוא עושה? מה הפסוק של הכסיל? כל רוחו יוציא כסיל. כן? כל רוחו יוציא כסיל, הכוונה שאיך הכסיל מנגן? ככה. מה שנקרא שהוא מנגן על כסילופון. כן? אומרים שזה הפך מסמארטפון. זאת אומרת, אז הוא... כל רוחו יוציא כסיל. זאת אומרת שהוא רק מוציא את הרוח שלו. בלי לנתב אותה. היודע נגן הוא אדם שיודע לבחור את הנקודות הטובות של עצמו, יודע לנתב את הראש שלו. זה למעשה האתגר שלנו, אנחנו בסופו של דבר אנחנו יצורים של עשויים חלולים חלולים, מקווים מקווים. אנחנו בסך הכל סוג של חליל צד כזה. חליל לא צד, כל אחד אפיר, אחד הוא קלרינה, אחד הוא צפצפה, אבל סך הכל, אם תסתכלו על היצור האנושי, מה הוא בנוי כל מיני נקבים, ורוח שנושבת בתוך הדבר הזה, שנושבת בתוך הכלי הזה, בתוך החליל הזה, החליל הזה. והשאלה, בסופו של דבר, אדם מגיע לשמיים, בעולם הבא, מה יש שם? מי יושב? כמה אנשים שמבינים במוזיקה. ושומעים את הניגון שלו. כל אחד יש את הניגון שלו. הניגון שלו זה איך הוא ניתב את הרוח שלו במשך חייו. איך הרוח יצא. ויש לנו באופן טבעי, יש לנו איזו יכולת כזאת להוציא את הרוח הרע. כל הקיצה, כל אמירה לא טובה, כל ביקורת, כל פגיעה. זה רוח רע. זה שאול, בסופו של דבר רוח רע בי התאטו, זה משך רע. ודוד היה יודע נגן, תורשו של דבר שידע, ככה אנחנו נזרים, מסביר, הוא ידע להוציא את לבחור ברוח הטובה, ידע לנתב את הרוח הטובה. זה אתגר האנושי. יכול שיהיה, שאני אצליח לדעת לנגן. אצליח לדעת לנגן. אצליח לדעת לבחור להוציא את הנקודות הטובות. עוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה, גם אצל עצמי, גם אצל עצמי, ואלה גם אצל הזולה. זה הרועה, זה האתגר של המנהיג, זה האתגר של הרבה, זה האתגר של השליח ציבור. תקראו בפנים, יש פה מאוד יפה תורות, כמובן אחד הדברים הנפלאים, אבל אנחנו נראות את התורות, אולי בכל אופן את הדרשות, אז אני לא אתאפק, אז הוא אומר פה על ויקרא, נכון? אני לא מכיר את זה בנוסח הזה. איפה זה? א' זה עירה. מה זה א' זה עירה? ויקרא, א' זה עירה, זה התינוקות. א', א' זה עירה. טוב, לא נכנס לזה. בסדר. טוב. הערות שלא, לפני שנספיק פה שני דברים קצרים, מי שרוצה לשאול, העיר. זה פשוט. כולם מבינים את זה? כולם יבצעו את זה? עד מחר. כן, בבקשה. כן.
זה באיזשהו מקום עם העבודה ומתקדם, כי הרב דיבר על עצמו אפילו, ואמר שגם על עצמו בעצם הולך מחוסר ביטחון עצמי. לכאורה עם העבודה הזאת, זה כמו שמשום הפריעה החופשית במידה מסוימת, הרב דיסר מדבר עליו, גם פה זה קיים במידה מסוימת שאדם מנצל את הנקודה הזאת לבות, אז הוא בונה לעצמו על יציבות, או שתמיד היא באמת מעורה. יש אנשים שכל הלכים די ברמה.
זה תשובה עדינה, זאת אומרת, כי החומר שזה בנוי ממנו זה לא חומר ישי, כאילו. אז זה לא שהישות שלך הולכת ומתעצמת. אבל אתה לומד שאתה צריך, יכול להסתפק בפחות ישות, כביכול. זאת אומרת, אתה מבין, משהו מתעדן בקיום, ההתקדמות היא שאתה למעשה לא מפחד ללכת על המים, נקרא לזה ככה, שאתה יודע... אתה יודע שאתה הולך על המים, אתה יודע שזה, אתה יודע באמת שהקיום הוא בסופו של דבר הוא לא באמת ממשי עד הסוף, אבל אתה מבין שזה החומר שהעולם בנוי ממנו, וממילא זה פחות מפחיד אותך, פחות מאיים עליך, פחות אתה מכיר את זה. כלומר שמי שנוסע ברכבת הרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז הוא כבר יודע, הוא כבר פחות מפחד. אז אני חושב שזה מה שמתקדם, זה מה שיכול של אדם מתקדם, הוא לא נבעל, אבל זה לא שלאט לאט הוא נוצר, הוא בונה אישיות, בניין שלם, לא, זה הדין. הקיום האנושי הוא באמת עשוי מחומרים דקים מאוד 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 מאוד, ודורשת עבודה מתמדת. דורשת עבודה מתמדת כל פעם מחדש, רק ודאי שיש התקדמות, אבל היא, אבל אל תאמין בעצמך עד יום אותך. זאת אומרת, זה דורש כל פעם מחדש לבחור בחירות טובות, ועוד פעם לדעת לנגן, ועוד פעם להחליט מחדש. כל פעם שולחים לך מטלה אחרת, מטלה יותר קשה, והרף עולה, ואתה, אצל נחל, נושא של המחלוקת הוא נושא מאוד מאוד מרכזי. איך המחלוקת היא בונה אותו, הוא בנה הרבה על המחלוקת, והמחלוקת קשורה לזה שכביכול העולם הוא שיוויתי השם לנגדי תמיד. ככה, יש תורה הכי קצרה בליקוטי מוהר"ן, שיוויתי השם לנגדי תמיד, לשון מתנגד. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, אם אני מבין את זה נכון, אני אומר שגם חשבוך הוא, כמו יעשה לו עזר כנגדו, גם הקדוש ברוך הוא לנגדי. זאת אומרת, המציאות היא לא תמיד לטובתי. זאת אומרת, אני הרבה פעמים חווה את המציאות כנגדי, כמולי, ורק היכולת להבין שהעזר כנגדו, להבין שהנגד הזה הוא בא לבנות, אז זה סוג של התקדמות. אז לכן, זה התשובה. זאת אומרת, זה לא הופך להיות משהו ממשי, שאתה אוחז ממשהו וזה. תמיד מה שתאחוז אותו, אתה לומד, אני אומר, לילדים שלי, שבאמבטיה, כשהם קטנים, לתפוס את הסבון. כן? תפוס את הסבון, יותר חזק. רגע, כשהם תפסים יותר חזק, מה קורה? בכל הדבר הזה לומדים, יש לך זמן. איך בדיוק, מה התפיסה הנכונה של הסבון? גם האישיות שלנו, האגו כביכול, החומרים שמתן עושים, ברגע שאתה תופס זה חומק. אתה צריך כאילו לחוס את זה בעדינות, ולדעת שזה את סוג החומר שזה בנוי, אפשר לתפוס את זה, לחוס את זה. טוב, אז לא הספקנו את סימן כך ג', רציתי לראות את הזאת, ששם הרב נחמן, אני אגיד לכם את זה בקצרה, הרב נחמן הוא אומר ששאלת השאלות, זה, אני אומר לכם את זה במילים שלי, תראו את זה אחרי זה, אם זה כתוב בפנים, אתם עושים תרגם את זה במילים שלכם, שבדרך כלל, גם אדם שעובד על השמחה, השמחה מתארחת אצל העצבות. זאת אומרת, זה כמו שיש בבית סקנים, או יכול להיות אפילו במקומות מסוימים לא בית סקנים, שיש כמה חבר'ה צעירים שרוקדים, ויש כאלה מהצד שיושבים, אומרים יופי, עושים לנו שמח, תרקדו, תרקדו עוד קצת. זה יפה, מה? כן, נכון? אז יש פעמים הצעירים, עושים ערב, וסקנים מסתכלים, איזה יופי, איזה נחמד. אבל באמת הם יודעים שעוד מעט יש שקט ויקראו בתורה, והרעש הזה יתפזר ויחזור על עצמו, איזה מצב יחזור על עצמו? המצב יחזור על עצמו, כי הוא נכון אומר שכשמושכים את השמחה, את זה שלא שמח פנימה לתוך המעגל, אז אסור ש... זה יהיה מבחינת לזמן קצר, אלא צריך לנסות, כך אומר, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. יש צמד רעים, צמד אחד זה ששון ושמחה, צמד שני יגון והנחה, שני חבר, זה צמד שמחה וזה צמד יגון והנחה. מי שרוצה אולי אפשר לקרוא לזה תזמורת חתונות, יגון והנחה. זאת אומרת, אז היגון והנחה הם רוצים להגיד לך, יאללה, 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 סיק ולבלבל מוח, כאילו, תחזור לעצמך, תראה את המציאות, תראה אותה בעיניים ריאליות, וכו' וכו'. והססון ושמחה הם רוטפים אחרי היגון והנחה, ורוצים להכניס אותם לתוך המעגל. אז הוא אומר, חשוב מאוד שהססון ושמחה יכניס את היגון והנחה לתוך המעגל, והם יהיו המערכים של היגון והנחה. זאת אומרת, אדם יכול להיות בתוך יגון והנחה. יש לו, אין מה לעשות, אי אפשר להיות כל היום בשמחה. אבל לפחות לדעת שהמצב הקיומי הבסיסי שלי הוא של שמחה ולא של יגון. כי בדרך כלל אדם שהוא בדיכאון, אז הוא מרגיש קרוב לעצמו. זה באמת אמיתי. השמחה זה בסדר. של ילדים כזה. סמרתם, פעם, 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 פעם. שמחה. אבל כשאני מרגיש בדיכאון, אז אני מרגיש את עצמי מאוד מאוד חזק של הקיום שלי. אז זה אמיתי, אז זה אמיתי. אני יודע שזה אמיתי. כשאני בעצבות, אני הרבה פעמים מרגיש שזה עמוק, עמוק מאוד. לכן הרבה שירים, ושנכתבים למגירה, וכולי וכולי, הם נכתבים מתוך המקום של, של הקיום העצבותי. אנחנו אומר פה שאדם צריך להבין שזה ההפך, אבל שוב, אני רק אמרתי את זה, צריך להעמיק בזה יותר. רק בשביל הסיום, אווירה טובה, מישהו שלח לי בדיוק אתמול, אז אמרתי שלח לי אתמול, אולי זה מתאים. בשבט במבמבה שבדרום אפריקה, כאשר פועל אדם בצורה לא אחראית, הבמבה, טוב, מישהו אמר לי שאפשר לכתוב על דרום אפריקה הכל, כי לא מכירים את זה, שמשליחים עליהם את הכל. כאשר פועל אדם בצורה לא אחראית, או בניגוד לכלל הצג, מעמידים אותו מרכז הכפר לבדו כשהוא לא קבול. אנשי הכפר פוסקים מלאכתם, וכולם, כל איש ואישה, אישה וילד, נאספים מעגל גדול סביב הנאשם. ואז פונה אליו כל אחד מבני השבט בתורו, מעלה על נס את הדברים הטובים שעשה איש במרכז המעגל במהלך חייו. כל אירוע מוזכר שם, כל דבר שמישהו זוכר בלי קשר לפרטים ולרמת הדיוק, בני השבט מדברים בקפידה ובעריכות על כל תכונה טובה, מעשה טוב, מעשה טוב, יכולת חיובית של הנאשם. טקס כזה עשוי לעתים למשך כמה ימים. בסופו של דבר מתפזר המעגל ובני השבט פותחים לחגיגה לזה, ומתקבל הנשם לשבת ברכה, סמלית ומעסיקה. יכול להיות שאחרי זה מוכלים אותו, אבל אם לא, לפחות הוא שמן יותר, אבל אם לא, הסוף של הסיפור הזה, אז זה סיפור יפה. זאת אומרת שבסופו של דבר, באמת באמת באמת, הרוע, אם היה אפשר לייצר בתי סוהר מסוג כזה, שמבינים שאם בן אדם עשרה, פשוט חסר לו, חסר לו, חסר לו את האמון הבסיסי, וצריך להרחיב לו, לא מחוסר. פעם הייתי באיזה מקום שאמרו שכמה ילדים שלנו שומעים שאנחנו צועקים עליהם, וכמה כשאנחנו אומרים להם דברים טובים. אני אומר, איזה יופי אתה חמוד, ילד טוב אתה. אם אני כועס עליו, אני אומר לו, טיפש! אני לא אומר לו, אני אוהב אותך! צריך לפחות לצעוק עליו, אני אוהב אותך! אתה גאון! אתה טיפש. חג שמח והצלחה.